פרשת תצווה עוברת לעסוק באנשים, לאחר שפרשת תרומה עסקה באריכות רבה במבנה ובכלים. חצי הראשון של הפרשה, פרק כ"ח, עוסק בבגדים, ופרק כ"ט עוסק רובו ככולו בציווי על החניכה בפועל, כיצד נכנסים הכהנים לתפקידם בסדר של קורבנות, של לבישת הבגדים, עד ציווי על שיבת ימי המילואים. קורבנות מיוחדים שלא יחזרו על עצמם עוד פעם, קורבנות שהן חד פעמים. זאת אומרת שיש בקורבנות האלו קביעת העקרונות, היסודות, מכאן ואילך לכל מעמד הכהונה לדורותיו. לא ישחזרו עוד פעם את שבעת ימי המילואים, לא ישחזרו עוד פעם את סדר הקורבנות הזה. זאת הכותרת של כל הכהנים עכשיו בעבודתם. וזה הדבר אשר תעשה להם, לקדש אותם לכהן לי. לקח פר אחד בן בקר ואלים שניים תמימים, ולחם מצות וחלות מצות בלולות בשמן, כמצות משוחים בשמן. ונתת אותם על סל אחד והקרבת אותם בסל, ואת הפר ואת שני האלים. שלושה קורבנות ושלוש מנחות. שלושה קורבנות פר של חטאת, שני אלים, אחד לעולה ואחד לשלמים, ושלושה סוגי לחם: לחם מצות, מצות בלולות בשמן שנקראות חלות, ורקיקי מצות משוחים בשמן. ואת שלושת הסוגים האלו צריכים לשים כולם בסל אחד, יחד נביא לצרף אל הפר והאלים. הלחם שמעורב עם השמן, הלחם הוא המאכל הקיומי של האדם. הלחם הוא הקיום הפיזי, כמו גם הקיום הנפשי, וגם המחשבה תלויה בלחם. הגמרא אומרת שתינוק, רק משעה שתואם טעם דגן יש בו דעה. אנחנו רוצים לרומם את קומת הלחם שבנו, את הקיומיות שלנו. אנחנו רוצים לקחת אנשים ולעשות אותם לאנשים אחרים. רוב בני האדם, רובם ככולם, מה שמניע אותם זה הדאגה הקיומית לעצמם, או דאגה הקיומית הפרטית, בין אם זו דאגה קיומית לעניינים הגופניים, בין אם עניינים נפשיים קיומיים, לפעמים גם מחשבות, שאיפות, שהאדם מאוד מאוד קשור אליהם באופן מאוד קיומי. זה לחם חוקו. אנחנו רוצים לקחת פה חבורה של אנשים ולהפוך אותם לאנשים אחרים לגמרי, להלביש אותם בגדים אחרים, להפוך אותם לאנשים שהמהות שלהם תהיה לשרת בקודש, לבנות אנשים שלחם חוקם הוא לא הקיום האישי בכל הרמות של המושג קיום אישי, אלא שלחם חוקם הוא הקיום הלאומי, משרתי האומה, שליחי ציבור, המדים שלהם יהיו מדים של אומה, של ציבור, בגדי קודש, זה לא בגדים פרטיים שלהם. ברגע שהם מסיימים את עבודתם, אומרת הגמרא, הכהנים חייבים די מהר לפשוט את הבגדים. אמנם לב בית דין מתנה שיהיה כמה דקות עד שהם מגיעים למלתחה, אבל זה לא בגדים שלהם, ואסור להם ליהנות מהבגדים אם הם לא עסוקים בעבודה. ועניינם של הכהנים להיות שלוחי הציבור, אנשי הציבור. צריך לקחת את הלחם שבתוך האדם, את הדאגה הקיומית שבתוך האדם, ולרומם אותה, לקחת את זה, לשים את הכל בסל אחד, שלוש קומות, שלושה ביטויים מיוחדים יש כאן בקשר ללחם: לחם, חלות ורקיקים. מסביר רבי משה דוד ואלי בפירושו לתורה שהחלות הן נקראות כאן חלות מצות, הן יותר דקות מהמושג לחם, יותר עדינות, ורקיקים זה ביטוי עוד יותר עדין. עוד הוא מדייק, לחם מצות לא כתוב ששמים שמן בפנים. הלכתית כן, אבל התורה כותבת לחם מצות. רק בחלות היא עוברת לשמן, ושם היא אומרת בלולות בשמן. וכשהיא עוברת לרקיקים של המצות, אז היא אומרת משוחים בשמן. יש כאן איזה דרגתיות. שלושה תיאורים של לחם, ושלושה תיאורים של שמן. אין שמן, שמן בלול, משוח בשמן. אנחנו רוצים לקחת גם את הקומה המאוד קיומית פשוטה שנמצאת בתוך הכהן, בתוך האיש, אותה קומה שאין בה שמן, שאין בה רוממות, שאין בה פנימיות, שאין בה זכות ואור. לקחת את הלחם שבאדם, הלחם הפשוט, הגס, העווה, אבל גם לקחת את החלה שבתוך האדם, שהיא קצת יותר דקה, את הכוח הנפשי, שהוא בלול בשמן, מעורבב. יש בו מימדים קיומיים, פשוטים, ויש בו גם לפעמים משהו קצת יותר עדין, מאיר. ויש נקודה עוד יותר גבוהה באדם. יש באדם את יכולת המחשבה, עדינה מאוד, רקיקי מצות, משהו מאוד מאוד דק ועדין, מופשט, משוח בשמן, כביכול, שאנחנו אומרים על משהו משוח בשמן, זה מתאר לנו ראש, את הראש מושכים בשמן. יש פה רקיקי מצות משוחים בשמן, משמע אם היו איזה ראש שמושכים אותו בשמן. אנחנו רוצים לקחת את הגוף, את הנפש ואת המחשבות של הכהנים, את הקיום היומיומי שלהם, את לחמם, לשים אותם בסל אחד לקחת את הסל הזה בהמשך, ושמת הכל על כפי אהרון ועל כפי בניו, ונפת אותם תנופה להשם. הביטוי תנופה חוזר כמה פעמים, להניף, להוציא את הנפשות האלו, את האנשים המיוחדים האלו, להניף אותם אל על, למבט כללי, לדמויות כלליות. אריכות מיוחדת יש לגבי קורבן השלמים, פר חטאת שבא בטח לחפר על סור מרע, שמה שצריך לתקן, אי לעולה שוודאי בא לבטא את הרצון להתעלות, אותם עושים כמו שעושים כל פר וכל פר חטאת וכל אי לעולה. אבל כשלוקחים את האי לשני בפסוק י"ט, את אי לשלמים, יש סדר מאוד מיוחד, חד פעמי, מה עושים עם עם השלמים. בפסוק י"ט, ולקחת את האי לשני ושחטת את האי ולקחת מדמו. בדרך כלל מזין דם על המזבח, ופה לוקחים את הדם, ונתת על תנוך אוזן אהרון ועל תנוך אוזן בניו הימנית ועל בוען ידם הימנית ועל בוען רגלם הימנית. רק אחר כך זורקים את הדם על המזבח סביב ומזים מהשמן ומהדם. ואז כשמדברים על קורבן השלמים, מכניסים עוד פעם את נושא הכיכרות, את הלחם, מצרפים את הכל לסוגיית השלמים. כיכר לחם אחת, פסוק כף ג', בחלת לשם וחם אחד ורקיק אחד, מסל המצות אשר לפני השם, תנופה, מתחבר לעוד תנופה בפסוק כ"ו, לתנופת החזה והשוק של אל השלמים, שגם אותו מניפים תנופה. התורה מחברת את קורבן השלמים ללחמים, את שניהם מניפים, והיא מוסיפה הלכה מיוחדת לדורות, פסוק כ"ז, וקידשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה אשר הונף ואשר הורם. הלכה לדורות, שכל פעם שאדם מביא קורבן שלמים, הוא חייב להביא את החזה ואת השוק לכהן, והם מניפים אותו, את החזה ואת השוק, ואוכלים. היה לאהרון ולבניו לחוק עולם, זה החוק שלהם. כל מי שמביא שלמים תרומה, יהיה מת בני ישראל מזבחי שלמיהם, תרומתם להשם. המילה תרומה חוזרת שלוש פעמים, פסוק כ"ח, תרומה הוא, תרומה יהיה, תרומתם להשם. שוק התרומה אשר הורם, תנופה ותרומה. מכאן ואילך כל קורבנות השלמים צריכים לתת לכהן חזה ושוק. אנחנו רואים שיש התורה מאוד מעריכה פה בקורבן השלמים, בדינים שלו, בהלכות שלו, ויש פה התנהגות מאוד חריגה עם הדם של השלמים. הרבה הלכות של שלמים, ממשיכים עד פסוק למדלת. יותר מזה, נראה שקורבן השלמים הוא הקורבן העיקרי. התורה קוראת לעיל של השלמים איל המילואים, בפסוק כף ב' איל מילואים, וגם בפסוק כף ו' מאיל המילואים. המילואים, גם פסוק כף ז', המילואים הם שבעת הימים שבהם הכהנים ממלאים את ידיהם. ממלאים את ידיהם, הכוונה נכנסים לתפקידם, והקורבן שמיוחס לשבעת ימי המילואים הוא קורבן השלמים, הוא נקרא בשר מילואים, בשר המילואים, קורבן אל המילואים. זאת אומרת, אל השלמים משלושת הקורבן, הוא הכי, השם שלו נקרא על שם הימים האלו של הכשרת הכהנים, שבעת ימי ההכשרה שלהם, שבעת ימי המילואים. זאת אומרת שקורבן השלמים הוא הקורבן שהכי מזוהה עם הכשרת הכהנים לעבודתם, עם מהות התפקיד שאליו נכנסים הכהנים. קורבן שלמים כשמו כן הוא, בא לעשות שלום בעולם. גם המזבח מקבל, וגם הבעלים מקבלים, וגם הכהן מקבל. שמשימים, אומר רש"י, שלמים לשון שלמות, שמשימים שלום לעובד ולמזבח ולבעלים. זה אל המילואים, אל השלום. זאת עיקר החניכה של הכהן לדורות. עיקר המילואים, עיקר מה שממלא את ידו, עיקר מה שנותן לו תפקיד וייעוד, זה השלמי. בריתי הייתה איתו החיים והשלום, אומר הנביא על הכהן, שפתי כהן ישמרו דעת. הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, יאמר הלל הזקן. עיקר המילואים, עיקר ההכשרה של הכהן, זה היכולת שלו לצאת מהלחם הפרטי, מהקיומות הפרטית, ולעסוק בשלום. כדי לעסוק בשלום, להשכין שלום בין ישראל בינה לבין עצמה, בין ישראל לאביהם שבשמיים, אתה חייב להיות באמת שליח ציבור. אתה חייב לרומם את הלחם שלך. עיקר המפעל של הכהנים, מפעל השלום. מאל המילואים, מאל השלמים, לוקחים דם, תמצית הנפש, תמצית הזהות של אל השלמים, דמו, וכביכול מחבר את הדם של הקורבן עם הגוף ממש של הכהן. משמע, זה צריך להיות בדם שלך, זה הנושא שלך. אנחנו לוקחים את דם השלמים וזה מחובר לגוף שלך, זה אתה, זאת צריכה להיות תמצית דמך. גם דבר ראשון באוזן, האוזן, ההקשבה, השמיעה, המחשבה. כדי להשכין שלום, כדי להיות איש של שלום, צריך אוזן כזאת שהיא אוזן שמלאה מדם של שלום, אוזן ימנית, שאוזן שבוחרת לעסוק במידת החסד, מידת ימין, שלא תשמע מה שלא צריך לשמוע, שתדע לאזן האוזן. זה דורש מחשבות של שלום. על בוען ידם הימנית, הבוען האגודל מיוחדת משאר האצבעות בכך שהיא היחידה שיכולה לאחד את כל האצבעות לקבוצה אחת, לכן נקרא שמה אגודל, מלשון אגודה. היא יכולה לאגוד, אף אצבע לא יכולה לאגוד את כולם איתה, רק האגודל. כך אפשר לאחוז בדברים, אפשר לבנות, אפשר לעשות המון דברים רק בזכות האגודל, כי ככה היד מגויסת כולה לעניין אחד, יכולה להתחבר, כל האצבעות יכולות לתפקד בחד המחתה. אי אפשר לכתוב כמעט בלי אגודל, אי אפשר כמעט כלום דבר לעשות בלי אגודל, להחזיק דברים, לאגד. אתם האגודל של עם ישראל, אתם הבוען הימנית של עם ישראל. עם ישראל יעשה הרבה דברים, אבל צריך אגודה, צריך מי שמאגד, צריך מי שיעשה שלום. ימנית, אבל לא מספיק כשמגיעים אליך נושאים ועניינים להשכין ביניהם שלום. התכונה של אהרון זה שהוא רודף שלום, הוא רץ אחרי השלום. לרדוף, אי אפשר לרוץ בלי הבוען של הרגל. ספר שופטים, כשרוצים לתאר אנשים שלא יכולים לתפקד בקרב, אז התיאור הוא קצוצי בהונות ידיים ורגליים. תיאור לא כל כך נחמד. קצוץ בעונות יד הוא לא יכול לחוס בחרב, קצוץ בעון רגל הוא לא יכול לרוץ. אי אפשר לרוץ בלי הבוען של הרגל. אדם שכואבת לו הבוען של הרגל מתחיל לדדות. היא המובילה, היא החלוץ של הרגל, של הריצה. צריכים שהבוען הרגל היא תהיה ימנית, והיא תהיה כולה במרדף אחרי השלום. זה מה שמאפשר להם לקחת את כיכר הלחם ואת חלת הלחם ואת הרקיק ולומר שהם יכולים להתרומם ולדורות. כל מי שירצה פעם להביא קורבן שלמים, מי שירצה פעם להיות שייך למושג השלום, ידע שהוא צריך להתרומם ולהיות מונף אל הכהן, המודל האנושי החי לשלום זה הכהן ואהרון ובניו. ומי שיביא שלמים ייקח חזה ויניף אותו, ויקח שוק וירים אותו, אשר הוא נף ואשר הוא רם, מת בני ישראל מזבחי שלמיהם. אוהב שלום ורודף שלום, חזה אהבה, בחזה נמצאת צהלב, זרימת החיים, רגש החיים. כשמחבקים מישהו זה בחזה. אוהב שלום ושוק, הריצה, הרודף שלום. אתה רוצה להביא קורבן שלמים, פה זה עכשיו מונח, כאן בחניכה של המקדש, כשמתברר מי זה כהן, אז אומרים לכל עם ישראל, תדעו לכם לדורות, לחוק, זה החוק שלהם. שבעת ימי המילואים, שבעת הימים שבהם עוסקים בזה המילואים, מה ממלא את ידיהם של הכהנים? ושמת הכל על כפי אהרון ועל כפי בניו, נאמר בפסוק כ"ד, הכפיים מרימות את הלחם ואת החזה ואת השוק. זה אותם כפיים שעליהם יש מצווה שנקראת נשיאת כפיים, לשאת כפיים. יום יום הכהנים יישאו כפיים ויברכו את העם בברכת שלום. התורה מסיימת את פרשת תצווה בציווי על מזבח הקטורת. כל המפרשים, ראשונים ואחרונים, תמהו ומדוע מזבח הקטורת לא מופיע פרשת תרומה יחד עם שאר הכלים. למה הוא נדחה לכאן לפרשה שעוסקת באנשים? ולא רק שהוא נדחה לפרשה הזאת, הוא מופיע בסוף הפרשה, כאילו התורה שכחה משהו, כאיזה מין נספח כזה. ועשית מזבח מקטורת עצי שיטים. אומר הרמ"א רבי משה איסרליש בספרו תורת העולה, כמו שהאדם מופיע אחרון בעולם, אחרון הנבראים, ככה כהן מופיע אחרי הכלים. ויש כלי שיותר מכל כלי אחר הוא הכהן. הוא מתאר לנו את עיקר מפעל החיים של הכהן. מזבח הקטורת זה כלי שמבטא ומזהה לנו בעצם מה אנחנו רוצים מכהן. לכן הוא מסיים ומסכם פרשייה של אנשים. מזבח הקטורת נמצא באמצע המקדש, בין השולחן למנורה, אל מול הכפורת, בלב ההתרחשות. מזבח שבא לחבר ולאחד את כל העבודות כולן, שבא להשכין שלום בין העולם הפנימי של קודש הקודשים לבין העולם החיצון. במזבח הזה ייקחו גחלים מהמזבח שבחוץ ויקחו קטורת שהיא דקה מן הדקה. במזבח הזה יקשרו בקטורת את כל חלקי האומה, את כל הסממנים. קטורת סמים, עבודה פנימית, עבודת השלום. כשמשה רבנו עלה להר סיני להוריד את התורה, לקבל את התורה, המלאכים התווכחו איתו, למה אתה רוצה, מי אתה בכלל שתקבל את התורה, מה היתרון שלך? וכשמתברר היתרון הגדול של האדם, של משה, כל המלאכים נעשים לו אוהבים. אומרת הגמרא בשבת דף פ"ט, כולם אוהבים אותו. ואפילו מלאך המוות נותן לו מתנה, נותן לו את הקטורת, מסר לו את הסוד. סוד הקטורת. סוד הקטורת, סוד השלום, היכולת להשכין שלום גם בין כוחות הצמיחה והחיים לכוחות שנראים של הרס וחבלה. אפילו את מלאך המוות אפשר לחבר לשלום, גם את החלבנה שריחה רע. סגולת הקטורת מאחדת את תמצית הכל. זה מפעל של שלמות. מזבח הקטורת, המזבח שעוסק בשלום. והתורה מסיימת את הפרשה ביום כיפורים. וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה בידם חטאת הכיפורים. יום הכיפורים מופיע כאן. היום שבו הכהן הגדול מגיע לשיא התפקוד שלו ככהן, סביב קרנות מזבח הקטורת, להשכין שלום בין ישראל לבין עצמם, בין ישראל לאביהם שבשמיים. כהן כזה שרומם את הלחם שבו ונמשך בשמן, צריך להשכין שלום בין העולם הרוחני המופשט והנשגב לבין העולם הגשמי, העולם הארצי. לא פשוט להשכין שלום. איזה מחשבות מיוחדות צריכות להיות לכהן המצח של הכהן, המוח שלו, צורת החשיבה שלו. המצח של הכהן הגדול, איש השלום, היה מכוסה בציץ. לפי הגמרא בשבת דף סמך ג', הציץ היה כמין טס של זהב ורוחבו שתי אצבעות, מוקף מאוזן לאוזן. יש מחלוקת איך בדיוק כתוב עליו קודש להשם, האם בשיטה אחת, בשתי שיטים. המצח של הכהן, הנקודה הגבוהה ביותר, המחשבות, הרצונות, השאיפות. בפרשה נאמר לקחת ציץ זהב טהור, טהרה מאוד גדולה, אצילות רוחנית מאוד עליונה, על מצח הארון, על מצחות תמיד לרצון. מצח שהוא כולו מלא מחשבות ורצון, רצון מאוד עליון, אור הרצון הנעלה לטוב היותר נשגב, טהרת המצח של איש קדוש. אבל האיש הזה מופקד גם על השלום, ועיקר עניינו זה שלום. הוא מצמצם את עצמו, מנסה לחבר את עולמו הרוחני למידת העולם הנמוך, לרוחב שתי אצבעות, למידת האצבע הקטנה של בני אדם, ומוקף מאוזן לאוזן. יש שני קשרים, שני צירים, ימין ושמאל, הקשבה של ימין והקשבה של שמאל, שתי אוזניים, פיצול קשב. צריך להקשיב לשני כוחות, לשני צדדים, כדי להשכין שלום. הציץ, אחת מהמילים בעברית שאפשר לקרוא אותה מהסוף להתחלה ומהתחלה לסוף אותו דבר. יוד באמצע, קדושה באמצע, שקשובה גם לזה וגם לזה. מצד אחד יש פה מחשבות עליונות שוודאי יכולות לעדן ולזקק כזהב את העולם הארצי, אבל בשביל להשכין שלום באמת צריכים גם לקבל מהעולם הארצי, צריכים גם הקשבה של אוזן שנייה שמקשיבה למציאות, לעולם המעשי, להרגשות המעשיות, ומקבלת מהם. הקשבה ימנית שמאזינה ממרחק את כל האור, את כל החסד והעדינות האצילית של המחשבות היותר עליונות, והקשבה שמאלית שמקשיבה לגבול המעשה, שיודעת שיש תכנים שלא נמצאים בממשלת הרוח. אדם מיוחד, ראשי, שנעשה שלם ומאוחד מעצמו לעצמו, ומחבר את האוזניים, מחבר את ההקשבות בתוך עצמו קודם כל, עד שיוכל על ידי זה להיות הכוח המאחד את כל ההמון הרב. שתי אצבעות מאוזן לאוזן, הקשבה, אחדות משוכללת המכשירה את המופלא שבאנשים להכיל בקרבו עולם מלא. כך נראה המצח של הכהן. זה זיו פניו, זוהי הדרת רוחו. שלום אמיתי הגמרא אומרת שיש ויכוח איך בדיוק הוא כתוב קודש להשם, אבל אומר רבי אליעזר בן רבי יוסי, אני ראיתי את הציץ ברומי. הגמרא במסכת מעילה מספרת שניתן לו רשות לבוא לאוצר של המלך הרומאי, ושם הוא יכל לראות את הציץ. ראיתי אותו שם ברומי, ראיתי איך הוא כתוב. יש מחשבות, יש תפיסות עולם רומיות שמנסות להידמות ולדמיין שהם אוחזות בשלום, שהציץ שלהם, שהם מצליחות לחבר. יש גנבים שרוצים לגנוב מעם ישראל את מושג השלום, אבל השלום הוא בא מעולם הכהונה אצלנו, הוא בא מעולם מאוד מאוד מיוחד. לאט לאט האנושות תבין שהציץ לא יכול להיות שייך לרומי, אין שם את האוזן הימנית ואת האוזן השמאלית שבאמת מתחברות אין שם אנשים שבאמת לקחו את לחם המצות ואת החלות מצות ורוממו אותם בשמן ובאמת יש להם דם של שלמים באוזניים, בידיים וברגליים. ואם פעם יהיה מישהו שיחטא בשלום וידבר לשון הרע ויפצל ויפגע באחדות האומה, יוציאו את המצורע אל מחוץ למחנה, וכשהוא יצא להיטהר הוא יובא אל הכהן, וכל סדר הטהרה שלו יהיה בהדרכת הכהן. הוא ישב שבעת ימים מחוץ לאוהלו. הוא יצטרך לצאת מהאוהל הפרטי שלו שבעת ימים, וכשהוא יצא להיטהר יביאו כבש אשם. יש פה אשמה, אשמה על זה שהתרחקת מהכהונה, ולקח הכהן מדם האשם ונתן הכהן על תנוך אוזן המתאר הימנית ועל בוען ידו הימנית ועל בוען רגלו הימנית, ואחר כך הוא ייקח שמן וייתן לתנוך אוזן המתאר המית ועל בוען ידו הימנית ועל בוען רגלו הימנית. אשם, חיסרון, שממה, שממה מהכהונה. צריכים לחבר אותך לכהונה, לשים לך דם וגם שמן. כדי שאולי יום אחד תוכל להביא גם קורבן שלמים. כך יעשה למצורע, כך יעשה למוציא שם רע. וכיפר עליו הכהן וטהר. זאת תורת אשר בו נגע הצרת אשר לא תשיג ידו. וגם שם דין מיוחד, ולקח הכהן את הכבש, את כבש האשם ואת לוג השמן, והניף אותם תנופה לפני השם. דין מיוחד של תנופה באשם. צא מהפרטיות שלך, תחבר אל מעמד הכהונה, אל מעמד השלום. אל הקטורת, אל הקטורת ש יש בתוכה את כל הסמים ביחד, מקטר קטורת, קטורת לשון קשר, קיטרה. כך נבנה מעמד הכהונה בישראל. אנשי השלום שמתוכם, מכוחם, כל התלמידי החכמים, זה עניינם. ובדרך חכמים מרבים שלום, זה לא שלפעמים הם מרבים שלום, וזה לא שזה מעניין אותם להרבות שלום, אלא מסביר רב ציוד הזאת הגדרת מהותם. תלמיד חכם, הגדרת המהות שלו זה שהוא מרבה שלום, זה סוג של כהן. תלמידי חכמים הם נקראים מרבים שלום, הכהנים של האומה, באוזניים, בידיים, ברגליים. שבת שלום.